אז אנחנו מתחילים. יום כיפור לפנינו, ממש מתקרב, ויש פה בעצם שתי תקופות מקבילות. גם שמחה והתרגשות ושנה חדשה, והעולם מתחיל מחדש, והאדם נברא, והעולם נברא, והכל הכל מרגש, וגם מגפה עולמית, מהסוג שיש פעם ב-100 או 200 שנה, אירוע בריאותי, כלכלי, נפשי מתגלגל, שמשפיע על כל האנושות לרעה, ואנחנו גם לא יודעים מתי הוא ייגמר. אחד הילדים שלי היום שאל אותי, אמא, אנחנו בהתחלה, באמצע או בסוף? מה לענות לו? אני חשבתי במרץ-אפריל שאנחנו בסוף, ועכשיו מתברר שאנחנו באמצע, הלוואי שבאמצע ולא בהתחלה. הסוף, מי יודע? מבחינת העולם, בטח שאין לי מושג. ולכן יש פה איזו סתירה בין הדופק החדשותי הבריאותי של העולם, לבין הדופק היהודי שמתעקש, דווקא בתקופה הזו הדופק היהודי מתעקש, מתחילים מחדש, למרות הכל, על אף הכל, יש פוטנציאל גדול וקדוש בימים האלה. קשה לראות, קשה להאמין שאתה שומע חדשות, אבל הקורונה היא זמנית, ויום כיפור הוא נצחי. תחשבו בפרספקטיבה של אלפי שנים, יום כיפור שרד את כל המגפות, את כל המחלות, את כל האינקוויזיציות והמלחמות, הקורונה תעבור מתישהו, מקווים שמהר, יום כיפור לא יחלוף מעולם. כי העיקרון של תשובה ושל סליחה לעולם לא יעבור. הכנתי לערב שתי שאלות ושתי המלצות. שתי שאלות נוקבות שאני רוצה לשאול וגם לקבל תשובות, ושתי המלצות, טיפים שאני קיבלתי מאנשים אחרים, בדרך כלל מצינור, שומעת דברים מאחרים ושמחה להעביר הלאה. שתי המלצות שלי אישית עשו טוב בימים האלה. אז נתחיל בסוף, נקצה גם אולי קצת זמן לשאלות והערות שלכן, בשמחה, ואפשר גם תוך כדי בצ'אט. אני רוצה להתחיל בשאלה הראשונה. שאלה לא פשוטה. אני רוצה לספר לכם על השנה שלי. כל אחד יכול רגע לעצום עיניים, להסתכל על השנה שהייתה לו. איפה הוא היה בראש השנה שעבר? ביום כיפור שעבר? מה היו התוכניות? מה הוא פספס? מפורים ופסח ושבועות ולג בעומר והחופש הגדול ועכשיו חגים? כל מה שפספסתם. זה יכול להיות בר בת מצווה, חתונה, לא עלינו הלוויות, תוכניות, חלומות, טיולים, עבודה. הכל קרס במובן מסוים. אז בהקשר שלנו, החיים שלנו גם עברו טלטלה. יצאנו לניו יורק, יצאנו לארצות הברית, לשליחות, משפחת מאיר היקרה, בעלי היקר ידידיה, חמשת ילדינו. עשינו משהו מאוד לא טבעי לנו, אנחנו די עצלנים כאלה, ולא יזמים ש... בוא נגיד שזה ממש עזוי, היה נשמע לאנשים, מה, איך תעברו? אתם לא עוברים דירה בתוך ישראל, אתם עוברים לאמריקה? אז כן, תמונה הראשונה שנראה היא באמת שלנו, משדה התעופה, יוצאים לשליחות. עומד מאחורינו הרב דורון פרץ, מיד נראה את התמונה, הרב דורון פרץ, ראש תנועת המזרח, תנועת המזרחי העולמי שבעצם הוציאה אותנו לניו יורק, ויוצאים לדרך כולנו. מה שלא דמיינו ולא חשבנו, זה כמובן מה יקרה כעבור 9 חודשים, אף אחד לא דמיין. התחלנו שנה, כבר באמצע השנה הוחלט להאריך אותה בעוד שנה, והתמקמנו, ובדיוק הילדים ככה התחילו לקלוט, ובתי ספר, והאנגלית, וכל הבירוקרטיה, שכירות, ורכב, וביטוח בריאות, הכל ימרי. מלא הרצאות, מלא טיסות, בתוך אמריקה, פדרציות, בתי כנסת, קמפוסים, אירועים, הכל היה וואו. והוואו הזה, הוואו שלנו האישי, נגוז, בגלל הוואו העולמי. אחרי 9 חודשים, הבנו שארצות הברית במוקת אסון. הערב, אגב, אמריקה עברה את 200,000 הנפטרים. 200,000, זה 50 מיליון נפטרים מקורונה בארצות הברית, זה הנתון העצוב של הערב. היינו שם בהתחלה, במאות הראשונות, ראינו את ניו יורק, 1,000 נפטרים ביום, ראינו שאל על מפסיקה לטוס, ראינו את ההנהגה האמריקאית, אין מה להשוות להנהגה בישראל, פשוט, סליחה, אבל כישלון גדול ביותר, גם של טראמפ, והבנו שאין שליחות, אין בתי ספר, אין פעילות, אין כלום, יושבים בבית, לא שלנו, באיזו שכונה בניו יורק, טיפלנו את הכל, בתוך 24 שעות חזרנו, לישראל, עם זנב בין הרגליים, מסכות, אלכוהול ג'ל, ישר לבידוד, מאוד לא חגיגי, מאוד לא כמו שיצאנו. ופה בעצם מגיעה השאלה הראשונה. מקווה שנוכל לראות אותה מיד על המסך, מתוך המצגת שלנו. מגיעה השאלה הראשונה, והשאלה היא, האם היינו מוחקים את שנת תש"פ? בואו נראה, שקף השלישי. האם היינו מוחקים את שנת תש"פ? אני שואל את השאלה הפתוחה הזאת אתכם. האם הייתם מוחקות את השנה הזאת? בעצם השנה איומה, תש"ט ותש"פ-א', וזו שבאמצע, לו יכולנו למחוק, היינו מוחקים. בעצם זו שאלה עמוקה יותר. כי התשובה היא ודאי לא, נכון? לא היינו מוחקים אותה לגמרי, לא את חצי השנה הראשון, וגם לא את חצי השנה השני, שהוא הקשה יותר, אבל נדמה לי שמתוכו גם צמחנו יותר. שכל אחד יראה את עצמו בלי המשבר הזה, ואז יסתכל על עצמו עם המשבר הזה, גם למדנו, גם גדלנו, גם התחשלנו. והנה אני רואה שגם פה התשובה היא חד משמעית לא, ואני שואלת אתכם מה קיבלתם, למה לא? כלומר, אם אתם אומרות לא, סימן שכן, אנחנו רוצים ביומן שלנו את תש"פ, להיסטוריה, כשנהיה סבתות בעזרת השם, בגיל 120, לספר לנינים על תש"פ, מה נספר? מה למדנו, מה קיבלנו מהשיעור הזה, שיעור ששמו קורונה, שיעור שהשם מעביר אותנו ואת כל העולם. אז קודם כל, לריקי נולד נכד, חד משמעית נכון, היו בשנה הזו גם המון שמחות. הנכד של ריקי זה סיפור קטן, קטן גדול, בתוך כל השמחות שהיו, היו אנשים שהתחתנו בשנה הזו, למרות הכל, זוגות שדוחים לדעתי כבר מצטערים, מי שדוחה ודוחה מהקורונה, ממש לא. שוב אמרנו, הקורונה היא זמנית, להקים בית זה נצחי. חגגנו בר מצווה בדקה ה-90, אומרת, מישהי אחרת, לא הייתי מוחקת, השנה הזו לימדה אותי התכנסות פנימה, מחשבה חדשה, שינויים בכל התחומים, חד משמעית, למדנו גמישות, כל אחד צריך ללמוד, לחשב מסלול מחדש, חד משמעית. מה עוד? למדנו הרבה, הבנו כמה אנחנו קטנים, אומרת פה דפנה קמינצקי, חד משמעית, ענווה, כל העולם כולו למד שיעור בענווה, אנחנו מבינים שאנחנו לא הבוסים, גם לא טראמפ הוא לא הבוס, ונתניהו ופוטין וג'ונסון הם לא הבוסים. האנושות הבינה, אולי צריכה לעבור עוד שלב, להבין שהקדוש ברוך הוא הבוס, אבל הבנו שאנחנו לא הבוסים. זמישות, מי שכותבת זמישות, זה שילוב של זמינות וגמישות. זמינות וגמישות, כי באמת זה משהו כזה, אני כל היום מדפלת פה בזומים של הילדים, וכל היום, היום שתכננתי, ממש לא היום שתכננתי. יש פה בנות שכותבות שמתחילות האולפנה, חד משמעית, חשוב ביותר, למרות הקורונה, מזל טוב. למדנו שהכל הפכפך וצריך להאריך כל רגע, ממש. אני מודה על כל יום שהילדים שלי כן הלכו לבית הספר, עם ההצהרות בריאות, איזה געגועים יש לי עכשיו להצהרות בריאות, לכתוב אותם בבוקר, איך העזתי לקטר עליהם, איזה יופי זה היה. כן, הילדים הלכו לבית ספר תקופה מסוימת, תודה על התקופה הזו, על כל דקה של למידה. רבות כותבות כאן על הביחד, חוויות, חוויות של הורים וילדים, של אחים, הזדמנות, הייתי אומרת, לשהות יותר אחד עם השני, לשהות יותר בבית. יש ילדים שהזום פתאום עזר להם, פתאום מרוכזים, יושבים אוזניות, מכירה איזה, אנשים אוזניות והם לומדים יותר טוב, כמו שאומרת פה, אודליה. אומרת לנו, יעל, הייתה לי הזדמנות להיגמל ממה שלא אהבתי. זה נכון, זאת הזדמנות לנקות מהחיים, היא מילה, לנקות מהחיים דברים שקודם לא יכולת. עכשיו יש תירוץ, הקורונה היא תירוץ להכל, לרע, לאכול יותר מדי, לא לעשות כושר, ואני גם תירוץ לטוב, לא, אני לא יכולה, יש לי קורונה. חד משמעית, אני אמשיך למרות שהתשובות פעם נפלאות, יש דורית שאומרת שחזרנו לפשטות, ואלינור אומרת שקיבלנו פרופורציות בחיים, וטליה אומרת שהפסקנו את המרוץ, הפסקנו את המרוץ לחשיבה, וגיבשנו ערכים משפחתיים, הכל נכון. אני ממשיכה. לא היו מוחקים את השב, כלומר, אנחנו מודים במובן מסוים לקדוש ברוך הוא, גם על השנה הזו, אולי צריך להגיד בפרט על השנה הזו. מי כמו עם היהודי יודע לצמוח במשברים? עכשיו אני מדברת בעיקר לבנות. כאימהות אולי כן היו בתקופות קשות, מלחמות, מבצעים צבאיים גדולים, אינתיפאדה הראשונה, טרור. הבנות אולי באמת נולדו לתקופה יותר רגועה, יותר מפנקת. את גדלה כנערה כיפית במודיעין. הכל זמין, הכל מקסים, פה גלידה ופה המבורגר, רק תבחרי לאן לצאת בערב, אולפנה מצוינת, רק דואגים לך. במובן מסוים את רק בשיעורי היסטוריה לומדת על מסירות נפש. רק בשיעורי היסטוריה את לומדת על המאבק בנאצים, ועל הפרעות בעיראק, ועל איזה עלילת דם בסוריה, ועל איזה משהו, מאבק באנטישמים ובקומוניזם. זה לא בספרי היסטוריה, נעים מאוד. כותבים גם לך פרק של מסירות נפש. זה מסירות נפש להתפלל וללמוד ולשמור על כל מיני דברים מסוימים, לשמור על שפיות, על חברתיות, על ואהבת לרעך כמוך, על כיבוד הורים. אנחנו במבחן, אנחנו כותבים את הפרק שלנו בהיסטוריה. מי דמיין? באמת, מי דמיין? שנת 2020, איזה נגיף קטן שלא רואים ישבש את כולנו, מי חשב על זה? חשבנו שהגענו למנוחה והנחלה, הגאולה השלמה כבר בפתח, ארץ זבת חלב ודבש, נוח פה, אפשר להתווכח לנצח על שטויות. ובום. אז אנחנו לא רק לא מוחקים את השאפ, אלא חייבים למצוא את הדרך לצמוח ממנה. ואיך אמר הגיס שלי? כשהתחיל הגל השני, הגיס שלי אמר, טוב, כנראה לא למדתי את השיעור הבית מספיק, השם מחזיר את הקורונה, כנראה אני צריך לעבוד על עצמי עוד יותר, לא, אני לא מתוקן. אז הוא דווקא אחלה בחור, אבל כנראה העולם עוד לא מתוקן, וצריך לעבור פה הרבה שיעורי בית. אוקיי, אז זאת נקודה ראשונה, זו שאלה קצת פרובוקטיבית, אבל אני שמחה שאנחנו לא מוחקים את השנה, מוחקים חלקים ממנה. מוחקים את הנפטרים, מוחקים את החולים, מוחקים את המצוקות, חד משמעית. אבל אנחנו קיבלנו פה חבילה של רע וטוב, ומי כמונו יודע לצמוח ממנה. זה קצת קשה בנות, כי בדרך כלל אנחנו רגילים, נגיד, לטרור, לא עלינו, לאויב מאוד פיזי, רגילים לסנוע. אני בגילכם היה סדאם חוסן. זה היה השליט של עיראק, מלחמת המפרץ. קל לסנוע את סדאם חוסן. פה זה לא בדיוק שנאה בין אנשים שהתרגלנו. טרוריסטים, חיזבאללה, צפון, דרום, עזה, לא, לא. פה זה משהו אחר. יש, זכיתם לכתוב פרק בהיסטוריה ייחודי ביותר, באמת ייחודי ביותר. אז אנחנו לא מוחקים את השנה הזו. נקודה שנייה נוגעת למילה תשובה. לא רק על הקורונה נדבר הערב, בעיקר, אבל לא רק. יש משהו שתוקע אותנו בקורונה יותר מדי. ואני חושבת שאנחנו עשינו משחק כזה בראש השנה. יש לנו ידיד שאמר לנו, לידידיה ולי, אמר לנו, שמתי לב שלא, אי אפשר לדבר כשחמש דקות בלי לחזור לקורונה. ואז הוא אמר, תשימו לב, שתבדקו כמה זמן אתם יכולים לעשות שיחה בלי לדבר על הקורונה. אני מציע, מירי, תפסיקי לשתף, את יכולה להראות מדי פעם את השקפים, אבל אין טעם לשתף כל כך הרבה. אני רוצה לחזור על הניסוי הזה, תנסו אותו בבית בסעודות בשבת הקרובה, ותראו שאתם לא מצליחות. כמה זמן אתם יכולים לנהל בשולחן שבת סעודה משפחתית, בלי להגיע לקורונה? המקסימום שלנו זה 4-5 דקות, למה? כל הנחלים מובילים לקורונה, זה עוטף, זה חופף את הכל. מדברים על מוזיקה, זה נופעות, אז קורונה. מדברים על איזה דייט, רגע, מתחתנו, חתונת קורונה. מדברים על מבחן, המבחן יהיה בזום, יש הקלות בבגרויות. הכל מוביל לקורונה, תבדקו את זה, ותראו שזה נכון. אז זה מוביל אותנו באמת לרגע להתנתק מהקורונה, לשנייה להתנתק, אני שמחה שמסכימות איתי פה גם יפית, גם תאיר, זה באמת, צריך לבדוק אם זה עושה לנו טוב או רע. אפשר לדבר על הקורונה, וזה לא מלחיץ, אבל יש ילדים שזה עושה להם רע, יש אנשים שזה עושה להם מה שנקרא תעוקה, דחק, זה too much, זה סטרס, תבדקו. אנחנו מדברים חצי שנה על אותו נושא, זה מטורף. עכשיו, זה רק מראה אגב איך שזה אפשרי. כלומר, אפשר לכבוש לנו את התודעה, וכולנו נעסוק בשיוויתי קורונה לנגדי תמיד. בכל דרכיך הקורונה, רק קורונה, כל הזמן, זה ממש באהבת, בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך, אפשר לכבוש לנו את התודעה לגמרי. הלוואי שהתודעה תיחבש לדברים טובים, תיחבש לדברים חיוביים. אבל זה מוביל אותנו בעצם לתמונה שאני רוצה להראות לכם, התמונה הבאה, ולשאלה שאני רוצה לשאול. בואו תסתכלו רגע על התמונה הזו. זה מוביל אותנו למשהו שהוא עכשיו לא קשור לקורונה. מקווה שלא תשתעממו ותלכו כמה דקות שלא קשורות, אבל קשורות, אמרנו, הקורונה זה זמני. יום כיפור זה נצחי. זה קשור ליום כיפור. זה קשור לתשובה. זה קשור לשתי מילים מאוד טעונות. חזרה בתשובה. אוקיי, מי זה בתמונה? אני כמובן, ולצדי, לצידי יצחק רבין, זכרונו לברכה, היה אז ראש ממשלה, מיקה כתבה ראשונה. אני ויצחק רבין, אני בתור ילדה, ממש ילדה, צעירה מכן, יושבת שם, אני רוצה להתנצל, החמניות היו באופנה באותו קיץ, אז זה מה שלבשתי. זה התוכנית של דן שילון, התוכנית המרכזית, הפריים טיים של ערוץ 2 שהיה אז, ואני מראיינת את רבין. בגיל קצת אחרי זה, חזרתי בתשובה. זה לא עכשיו נושא הרצאה, איך חזרתי בתשובה, אני אגיד לכם בקצרה, סיפור מאוד משעמם. יש בעלי תשובה עם סיפור מרגש, תביאו אותם לאולפנה בשמחה, אנשים שעברו דברים, צבי יחזקאלי, שהמחבלים הפלסטינים שהוא ראיין, החזירו אותו בתשובה, לינורה ברג'ל, שהייתה מיס עולם, והיא חזרה בתשובה, כל אחד והסיפור המדהים שלו, סיפור שלי משעמם, ובעצם חזרתי בתשובה פה בארץ, מתוך היכרות פשוטה עם אנשים דתיים טובים. הזמינו אותי לשבת, הזמינו אותי לחג, קנו לי סידור תפילה, מסכת אבות, זהו. מאוד 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 לאט ומאוד בפשטות כזאת, הבנתי שהתורה היא גם שלי, לא במשברים ולא במרידות, אין לי סיפורים של וואו. אבל כן, חזרתי בתשובה. ושמתי לב שמאז מזמינים אותי הרבה, אני עדיין מנסה לחזור, כן, זה לא הסתיים, אבל מאז מזמינים אותי הרבה לדבר על זה. ואני לא כל כך אוהבת את הפוזה של לעמוד מול ילדות דתיות נחמדות ממודיעין, ולהסביר להם איך אני חזרתי בתשובה ואיך ראיתי את התאור. למה? כי כשאני מולם על הבמה, היום אני רק יכולה לדמיין במה, כן? פעם הייתי עומדת על במות באלול. היום זה, כן, זה היה, אני להרצאות וידידיה למקלחות, פעם. אני הייתי יוצאת להרצאות כל אלול יוצאת להרצאות, וידידיה היה נשאר פה לקנח את הילדים ולארגן וכו'. אז זהו, אלול עכשיו זה באמת, אני לבית וידידיה לבית וכולנו לזום. אבל אם אני עומדת על במה מולכן, אני בעצם מספרת את סיפור התשובה המרגש שלי, ואתן מקשיבות, כי לכם אין סיפור מעניין. אז אני רוצה להגיד משהו לכל ילדה כאן. וזה מוביל אותנו לשאלה הבאה, השאלה השנייה שלנו הערב, פתחתי שתי שאלות, שאלנו האם היינו מוחקים את תש"ב, ועכשיו השאלה זה, מה זה לחזור בתשובה? מה זה לחזור בתשובה? אתם יכולות להתחיל לענות בצ'אט, מה זה לאתכם. אבל ניתה מין חלוקה כזאת בציבור הישראלי, יש חוזר בתשובה, יש דתי מבית, יש חרדי, יש חילוני, יש מסורתי, יש כל מיני חלוקות של המגזר היהודי בישראל. וזאת בעיה, כי חזרה בתשובה היא לא מגזר, היא לא אלה חוזרים בתשובה. זה משהו שכל אחד אמור לעבור. זה תהליך. זה כמו שאני אגיד לכם, שיפור. זה המגזר של השיפור. הם לא משתפרים, הם בכלל לא משתפרים, הם חילונים, הם דתיים, הם כבר משופרים, וזה המגזר של המשתפרים. אלו, מה פתאום? חזרה בתשובה זה תהליך של שדרוג. כמו שאנשים כותבים פה, זה לחזור לעצמי, זה להיות בן אדם טוב יותר, בלה אומרת, זה עבודת המידות. חזרה בתשובה, זה לא קשור למי ההורים שלך. זה לא מעבר בין מגזר למגזר, זה מעבר בנפש ממקום למקום. ולכן אני לא אוהבת לעמוד ולהגיד, אני חזרתי בתשובה, ואתם משעממות ממודיעין, תקשיבו לסיפור שלי. כי אני חושבת שלהיות דתי מבית, זה סיפור הרבה יותר מעניין. ולהיות דוסית, שנשארת דתייה, זה אתגר הרבה יותר גדול. להיות חוזר בתשובה זה מקסים, אתה בא מבחוץ, רואה הכל כיף. בחיים לא העירו לי, לא אמרו לי, תברכי, תפללי, צניעות, עניינים, לא מהירים. אתה בא, רואה רק את הקצפת, נהנה, מקלה את היהדות לאט, בקצב שלך, עושה מה שבא לך ועוד כולם מתלהבים ממך. מה קורה כשאתה נולד בבית דתי? כשאתה נכנס למערכת החינוך הדתית? זה שונה. ולכן אני רוצה לשתף בשיר. אנחנו ערב יום כיפור, ולדתי הנקודה המשמעותית שאני רוצה להבהיר, ושהלוואי באמת שמישהי פה ככה תפנים אותה, זה שלבנות עולם דתי משלי, זה לא פחות מרשים. יוחאי בן אבי הוא זמר, הוא יוצר מוכשר, שהוא גם מורה, ובתחילת שנה הוא קיבל כיתה באיזו ישיבה תיכונית, ואמר להם, אני האמת היא, אני במקור מקיבוץ, חזרתי בתשובה בטיול בתאילנד, ככה אחרי הצבא, בסמים ועניינים, ושם חזרתי בתשובה. אתה רואה את הילדים נדלקים, וואו, וואו. ואז הוא אומר, סתם, נראה לכם, ידלתי פה, בצבר ממלכתי דתי, בחדרה, הייתי בישיבת הסדר, ועכשיו אני המורה שלכם. כל הילדים, אוקיי, יאללה, בסדר. עוד אחד. ואז יוחאי הוציא את הגיטרה, כי הוא גם מוזיקאי וגם מורה, הוציא את הגיטרה, ונתחיל לשיר להם את השיר הבא. ואנחנו נשיר אותו עכשיו ביחד. דתי מלידה. נקריא, לא נשיר. אפשר לחפש ביוטיוב שיר נפלא. אני דתי מלידה. מה, זה רע? לא טעמתי חזיר. לא למדתי כפירה. מעולם לא כיתתי רגליי בין כתות. מימיי לא חיפשתי עצמי בין דתות. כן? זה התחלה. בית הבא. נראית מיד תעביר אותנו לבית הבא, ונמשיך להקריא. לא, לא התעוררתי אחרי הצבא. אין לי הילה של חוזר בתשובה. דתי מלידה, ואני מאושר. שמעוני, אחי, הנה אני שר. והוא ממשיך ואומר על עצמו ככה. בבית הבא. מתפלל במניין באופן קבוע. מתחת בגדיי לא תמצא קעקוע. אין לי סיפור לספר לעולם. אני סתם איש פשוט, ממש כמו כולם. וזה בעצם מוביל אותנו לסיום. פה, אחרי שהוא אומר, אוקיי, זה אני דתי מלידה. סוד קטן אגלה, אם תסכימו לשמוע. גם דתי מלידה יודע לדמוע. גם הוא נופל וקשה לו לקום. גם בעיניו העולם לעתים קצת עקום. והבית האחרון הוא אומר, וזה בעצם המסר לכולנו, לריבונו של עולם אני די מוכר. לעתים מתבלבל, הוא מרגיש מנוכר, מתרחק, מתקרב, הולך ובא. גם דתי מלידה הוא בעל תשובה. חוזר בתשובה כמו שאמרנו, וכמו שכותבים פה יפה בתגובות, זה למצוא את המקום שבו אתה שלם, את הקשר לקדוש ברוך הוא, לטייל על הרוחניות שלך, ועוד ועוד. גם דתי מלידה הוא בעל תשובה. ויש משהו במסר הזה, אם אפשר להפסיק לשתף את המסך, אחזור רגע אליי. יש משהו במסר הזה, שבעיניי הוא, הוא חשוב מאוד, בעיקר בגיל הזה, לגדול בבית דתי מול התרבות שבחוץ, ולהמשיך את הדרך, ולבנות את הקומה על הבסיס של מה שקיבלת, זה דבר גדול, לדעתי, יותר ממסלול של חוזר בתשובה. אני לא פעמצאתי את זה. מי אומר לנו את זה? חזל. מי החוזר בתשובה הראשון? אברהם אבינו. זורק את הפסלים של אבא שלו, אברהם העברי, הוא מעבר אחד, העולם מעבר השני, אברהם יוצא למסע. וואו. מי גדל בבית דתי? הראשון שגדל בבית דתי, יצחק אבינו. יצחק אבינו זה בן של. אם יצחק ימרוד, לא יהיה המשכיות. חייבים את העמל של יצחק. זה מבאס. הוא חופר את אותם בארות, הוא רב עם אותם רואים, הוא עובר, מי שרואה את התולדות חייו של יצחק, זה אותו דבר, זה אותו דבר. ובכל זאת, יצחק, חזל אומרים לנו, שתפילתו של יצחק, צדיק בן צדיק, מתקבלת יותר מהתפילה של רבקה. זוכרים את רבקה? גם רבקה חוזרת בתשובה. רבקה עזבה שם את כל הרמאים הערמים, נכנסה למשפחה שלנו. התפילה של יצחק, צדיק בן צדיק, התקבלה. יותר מהתפילה של רבקה, שזה תפילת צדיקה בת רשעים. למה? כי זה לא פשוט להיות צדיק בן צדיק. לא שיש לו VIP, לא שיש לו איזה פרוטקציות, הפוך, לבנות את עצמך על בסיס מה שגדלת, זה יותר קשה, מאשר למרוד ולהתחיל מאפס, להתחיל מחדש. אז חזרה בתשובה היא בתוך האולפנה, בתוך הקהילה, בתוך השכונה, לקחת מה שמקבלים, כמובן להוסיף מדרגות, להיות רציניים יותר, חד משמעית, כל אחד צריך לבנות את עצמו. שמעתי הגדרה בלונדון, בתקופה של הטיסות, של השליחות, מישהו שאמר לי הגדרה, a good Jew always tries to be a better Jew. יהודי טוב זה יהודי שתמיד מנסה להיות יותר טוב, זו הגדרה טובה. תמיד כולנו במסלול של שיפור בעזרת השם. אוקיי, הבטחתי שתי שאלות. עכשיו נעבור לשתי עצות. ואז נראה אם יש לכם שאלות משלכם והערות. אבל העצה הבאה, אני רוצה להראות לכם את השקף, בוא נדלג ונגיע לשקף שנקרא קבלה קטנה. קבלה קטנה. זה לא אני, זה הארי הקדוש, זה גדולי החסידות, זה גדולי תנועת המוסר. נעבור לשקף הבא. קבלה קטנה זה אומר, אני רוצה לקחת על עצמי משהו כדי להמשיך את הימים האלה. שמעתי רעיון, וורד כזה. אנחנו אומרים ימים על ימי מלך תוסיף, נכון? זה שיר, ימים על ימי מלך תוסיף. זה שיר, ימים על ימי מלך תוסיף. עכשיו אנחנו בימי מלך, אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא. עשינו את זה בראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום כיפור. אבל איך אנחנו ממשיכים? ימים על ימי מלך תוסיף. בואו נוסיף על הימים של המלך. שזה לא ייגמר עוד רגע אחרי כיפור או אחרי שמחת תורה, ובום, ננחת לאיזה דיכאון חשבן כזה, ועוד עם הקורונה לא תלך, בכלל, איך יראה פה? לא. ימים על ימי מלך תוסיף. אנחנו מוסיפים ימים של המלאכה. איך עושים את זה? איך לוקחים את כל החוויה הזאת, וממשיכים אותה לכסלב, לאדר? איך? קבלה קטנה. לוקחים משהו קטן, כחוי מכן דברים, משהו קטן כזה, צדה לדרך. כל הימים האלה מאפשרים לנו זמן למחשבה, בזמן התפילות, שקיעת השופר, הצום. על מה? על החלטה אחת מעשית, אחת קטנה. אתה בוחר לך בשנה החדשה משהו. זה יכול להיות בתחום שבין אדם לחברו, בין אדם למקום, בזוגיות, בקשר עם חברות, בגישה ברשת, בתפילה, בלימוד, בחסד, ביחס למורות, you name it, ביחס לאחים, החלטה. ואז מה אתה עושה? קודם כל ההחלטה הזו אומרים בחסידות, האדמו"ר הצמח צדק אומר, זה כמו בגד חדש. לשנה החדשה אני מקווה שהספקתם למרות הבלגן, להתחדש באיזה בגד חדש, הלוואי וזה מכשיט חדש, לא כולם מצליחים, מצב הכלכלי והסגר. אבל בגד חדש קיבעה, אני מניחה שניסינו. אומר הצמח צדק, הקבלה הקטנה היא הבגד החדש לנפש. קנית בגד חדש לגוף, תקנה גם בגד חדש לנפש. הבגד החדש שהנפש שלנו לובשת, זו אותה קבלה קטנה. מספרים, שמעתי את זה מהרב אלימלך בידרמן, על תלמיד, שלח לרב שלו, ובימים האלה, ואמר, כי יש לי קבלה, אני רוצה לקבל קבלה, מה לקבל? אמר לו הרב, תחשוב, תתבונן בעצמך, תעשה חשבון נפש, תחזור עם רעיון, אתה מכיר את עצמך הכי טוב, תחזור אליי עם רעיון. הלך התלמיד, חזר לרב עם רעיון. אמר לו הרב, עכשיו קח את הרעיון, חלק אותו לשניים. נגיד, הוא אמר שהוא ילמד 10 דקות ביום, 5. שהוא מדבר עם ההורים כל יום, פעמיים בשבוע. חלק לחצי את הרעיון, למה? כדי שיהיה לך קל מדי ולא קשה מדי. יהיה קשה מדי, תשבר, לא נגיע לאלול הבא. יהיה קל מדי, תצליח. קבלונת קטנטונת שמלווה אותנו כל השנה, מאלול הזה עד אלול הבא. איזה סיפוק יהיה לנו, אני מכירה אנשים כאלה שהצליחו, איזה סיפוק יהיה לנו בסוף השנה להגיד, הלכתי עם זה כל השנה. ולכן כמה שיותר קטן ופשוט, כל אחד יכולה לחשוב, גם הילדות, גם האימהות, הצוות, לחשוב על משהו קטן כזה. אני קיבלתי על עצמי משהו בראש השנה, לא רוצה לגלות, אבל כבר אני רואה שזה לא מספיק, זה לא מחזיק מעמד, זה לא כנראה, אני צריכה לחצות את זה לשניים, ואני לא מצליחה כל יום לעשות את זה, כמובן בתחום של המשפחה והילדים, משהו פה, פה בפנים, לא, לא בחוץ. אבל זה קשה, שגרת החיים עכשיו משוגעת ושוחקת, זומים על ימין ועל שמאל, להרצה, לי, אני גם הרצה בזום, הילדים, כלכלית הדברים לא פשוטים, עם ההורים, כל אחד לא פוגש את סבא וסבתא, ובטח לא את הסבתא רבא, הסבתא שלי, בת 86, שתהיה בריאה, שהיא די, די סגורה בבית בתקופה הזו, והילדים בעצבים, יש לנו את כל התירוצים להכל, אז שהשנה הקבלה לא תהיה קטנה, שהיא תהיה קטנטנה, ממש ממש קבלה פיצית, שנוכל לעמוד בה. כל אחת יכולה עכשיו, הנה כמה אנחנו, יש לנו פה, וואו, 262 משתתפות, אז יש לנו פה 262 החלטות, עד סוף הערב, כל אחת שתחשוב, גם אני, אני צריכה לארגן מחדש את ההחלטה
שלי. יש כאן כפול, יש פה אמהות ובנות, סיוון.
אה, וואו, זה יותר, 262, אפשר חלק מהם גם להכפיל בשתיים, כי הם יושבות ביחד. אז בכלל, זה שניים במחיר אחד. ברוך השם. אז לי, זה לא הכמות, זה האיכות. מה, תראי, תראי איזה תשובות פה בצ'אט הולכות. אוקיי, אז קבלה קטנה. עצה שנייה, אחרי העצה הזאת, שבאמת ככה, אני מאוד, מאוד התחברתי אליה, והרבה אנשים חוזרים עליה, אני יודעת, הרשש, ואמרתי, הרי הקדוש, ובחסידות, זה לא מוזכר בהרבה מקומות. העצה הבאה היא לא קבלה קטנה, אלא הפוך. לחלום בגדול. לחלום בגדול. הקורונה בעיניי היא הזדמנות לשינוי ענק. ענק. היא הוכחה שהעולם יכול להשתנות ברגע. העולם יכול להשתנות בשניות. עזבו העולם. אנחנו. אנחנו יכולים להשתנות כערף עין. מה זה המסכות האלה? שינו לנו התנהגות חברתית. מי מסוגל לא להתחבק? חברה ישראלית המיוזעת, המחבקת, אני בתור שומרת נגיעה, כל החיים זה לחמוק בחיבוק ולחיצת יד ופה ושם, וזה פתאום כל הישראלים, מהדרין שבמהדרין, אף אחד לא נוגע. צד שני קשה לי לא לחבק חברות, משפחה יותר רחוקה, זה לא פשוט. והנה כולנו עומדים בזה, כמעט כולם. אנחנו השתננו בשנייה. מערכת החינוך פתאום היא היברידי, כל המורות נהיו היברידיות, הכל בזום, הילדים שלנו, הכל השתנה, לטוב ולרע, השתננו ברגע. העולם, בבת אחת אין טיסות, בבת אחת אין אירועים, אין מסיבות, אין התקהלויות. העולם הדתי שלנו, איך הוא השתנה? התפילות שלנו, הבידוד, ההקפדות, כל מיני, השתננו ברגע, לשטוף ידיים הזה. חלק מהדברים יישארו גם אחר כך. אבל המסר פה עכשיו הוא לא על הקורונה, הוא עלינו. אנחנו יכולים להשתנות בענק ברגע. אז אם בגלל הרוע אנחנו יכולים ככה להשתנות, אם בגלל מחלה ארורה, מה אם להשתנות לטוב? יש פה הוכחה שהעולם יכול להפתיע. וכהרף עין, העולם גם יכול להשתנות לטוב. בטיסה שלנו מארצות הברית לישראל, ידידיה אמר כל הזמן, המשיח יכול לבוא. העולם מוכן. עברנו שדות תעופה, ריקים. היינו טיסה יחידה, טיסה יחידה שהגיעה לנתב"ג באותו יום, מטוס כמעט ריק, סיוט, סיוט, עדיין, עדיין לטוס זה לא, בטח לארצות הברית עכשיו זה לא. הרגשנו שהעולם כולו עוצר את נשימתו. אתה עובר בדיוטי פרי, ריק. במזרקה היא קפואה. הכבישים ריקים. הסגר, אנחנו נחתנו בישראל לתוך ליל סדר, אנשים יוצאים במרפסות, שרים, אני השתנה. משיח, אני זוכרת כל הזמן ידיעה אומר, המשיח יכול לבוא. לצערנו בחצי שנה זאת לא קרה. הייתה בהתחלה איזו הרגשה כזו באוויר, איזה פעמי משיח, איזה רוח, משהו. העולם מתהפך. אז אם הוא מתהפך לרע, הוא יכול גם להתהפך לטוב. ואנחנו צריכים להאמין בזה. כלומר, לחלום בגדול. אני רוצה לראות תמונה. חלק מהעובדה שהעולם יכול להשתפך. תראו את התמונה הזאת. שבוע שעבר מדשאות הבית הלבן. זה לא יאומן. ישראל חותמת הסכמי שלום, גם עם בחרן, גם עם ייחוד האמירויות, ביום אחד, לאור השמש, בגאווה, בבית הלבן. אם הייתי אומרת בתחילת השנה, שכל העולם ילבש מסכות, היו צוחקים. אם הייתי אומרת שהם יחתמו איתנו להסכמי שלום, היו צוחקים. זה קרה, וזה קרה. ותראו איזה יופי של רגע, רגע של גאווה יהודית בבית הלבן. יהודים שיודעים, כולם מעורבים בהסכם, או עיתונאים, או אנשים מאחורי הקלעים של ההסכם, או אמריקאים, או ישראלים, וההיסטוריה נחתמת עוד כמה דקות, אבל ההיסטוריה תחכה. כי עוד מעט תשקע השמש, וצריך להתפלל מנחה. יצחק אבינו, זוכרים? תיקן תפילת מנחה, דיברנו עליו קודם. אלפי שנים אחר כך, יהודים בוושינגטון, בבית הלבן, עוצרים הכל. מנחה, אחרי זה נחתום על הסכמים היסטוריים. יש הרבה עוצמה ברגע הזה, הרבה מאוד עוצמה. אגב, עמדו שם גם כמה נשים, יש תמונה אחרת שרואים, גם כמה נשים עמדו שם בצל, והתפעלו מנחה. רגע, עוצמתי מאוד בעיניי, גם של ביטחון עצמי, חותמים הסכם שלום מתוך זהות יהודית גאה, מתוך ביטחון עצמי, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום, נכון? בשלום. מתוך זה שאנחנו יהודים גאים, אפשר גם לחתום הסכמים עם מוסלמים, לא באתי לשנות אותם, לא באנו להתבולל ולהתערבב, אתם, אנחנו, מתוך זה אפשר לכרות ברית שלום. אז העולם יכול להשתנות, תראו את התמונה הזאת, זה הרי הזוי. העולם משתנה בקצב, הוא יכול להשתנות לטוב. אנחנו צריכים לקוות לזה, אנחנו צריכים לרצות את זה בגדול. מישהי סיפרה לי השבוע, וזה אני אסיים, מישהי סיפרה לי השבוע, כמעט בדמעות, כמה היא מתגעגעת למראה כהן. הפיוט המפורסם, אני חושבת שגם ספרדים, אולי בנוסח קצת אחר, באשכנז, זה מראה כהן, זה אמת מה נהדר, היה כהן גדול. יש דימויים, הוא היה נראה כמו ורד, כמו נר, כמו חסד על הפנים של החתן, כמו ציצית, כמו קשת, דימויים, איך המראה של הכהן בבית המקדש היה. אז בסוף אנחנו אומרים, באבונותינו, כל זה היה כשהיה מקדש, היום אין לנו את זה. פורשת אותי אישה ברחוב, אומרת לי, אוי, בית כנסת סגור, תפילות קצרות, הכל זה. לא יהיה לי השנה מראה כהן, היא מאוד מאוד אוהבת את מראה כהן, לא יהיה לה השנה מבוכה. לא עניתי לה, כמובן לא אעליב אותה, תיזהרו בקורונה, לא להעליב אף אחד, כולם רגישים. אבל לכם אני אומרת, האישה הזאת מתגעגעת למה? ללשבת בבית כנסת ולתאר את הכהן הגדול. מה זה הפיוט הזה? הוא גם געגוע. למה הוא געגוע? געגוע לכהן הגדול, געגוע לבית מקדש, געגוע לעולם מתוקן. היא בעצם מתגעגעת ללהתגעגע. היא לא אומרת לי, אני מתגעגעת לכהן הגדול. זה כבר עברו שנים, זה רחוק. אני מתגעגעת ללשבת בבית כנסת ולהתגעגע לכהן הגדול. אנחנו גם קצת כאלה, מתגעגעים לשגרה, למה שהיה קודם. יהיו שיחזור לי העולם שהיה קודם, שקודם יהיה לי העולם שהיה לי. העולם לא יחזור להיות בדיוק אותו דבר. בואו נחלום בגדול. בואו נתגעגע לדברים האמיתיים, בואו נלך על כל הקופה, בואו נלך על עולם מתוקן לגמרי, בעזרת השם, נרצה. קודם כל צריך לרצות את הדברים הגדולים, לא רק נתגעגע לגעגוע. נתגעגע לחלומות הכי גדולים שלנו, כמו שאמרתי, לחלום בגדול. אם ככה העולם השתנה לכיוון אחד בתש"פ, תחשבו באיזה עוצמה הוא יכול להשתנות בעזרת השם לברכה בתש"פ א', הלוואי. אז אני רוצה לסכם, לעשות שני דברים. קודם כל, להראות לכם איזה סיכום קצר, דיברנו על זה שאנחנו לא מוחקים את שנת תש"פ, ודיברנו על זה שחוזרים בתשובה, הם דתיים, אנחנו חוזרים בתשובה בתוך הדתיות, בתוך העולם שבו גדלנו, שזאת עוצמה הרבה יותר גדולה. דיברנו על קבלה קטנטנה, כל אחת וענייניה, ודיברנו על החלום בגדול. אבל באמת בגדול, אם השם ככה תלתן את העולם, לוואי שיתלתל אותו לכיוון הנכון בשנה הבאה. אני אראה לכם עכשיו, בשקף האחרון, את הפרטים למי שרוצה לקבל את התכנים שלי באופן קבוע. אני מוציאה בכל יום קטע שנקרא החלק היומי, כותבת קטע שנקרא החלק היומי. יש פה מנויות לדעתי, אני שמחה חלק פה גם הביאו געגועים לשיעור ביום רביעי, גם אני מתגעגעת, היה פעם שיעור שבועי עם מאות אנשים. אז בינתיים אנחנו כן משדרים שם שיעורים בזום, הרצאות, לינקים, תכנים, טקסטים כתובים, קובץ וורד עם תמלול, בקיצור, המספר שאתם רואות, 058-679-9000, אפשר לפנות למספר הזה, או לסמס, או לפנות בוואטסאפ למספר הזה, ולקבל את כל התכנים בחינם, את כל התכנים, תצטרפו לעוד עשרות אלפים שיש מנויים ברוך השם, אז זה דבר ראשון, כן, יש גם בכל הרשתות החברתיות זה מופיע, אומרים לי פה, אבל יש כאלה שאוהבים לקבל את זה ישר לטלפון. אז עד כאן ממני, אני רוצה לאחל לכם שנה טובה, אבל אם יש שאלות, הערות, תובנות, משהו שהאימהות או הבנות רוצות לשאול, אז אני אשמח, ממש בכיף. לי האמת ממש כיף לראות אתכם, כאילו המסך הזוגי הזה, זה ממש חמוד, זה חתיכת פורמט, באמת, זה כל הכבוד על עצם המחשבה. רציתי הרבה זום עם כל מיני דברים, כזה עוד לא היה לי. שנזכה, מה אני אגיד לכם? שניפגש בקרוב ומקרוב. והשנה, בדיוק שמעתי ברדיו איזה חברת כנסת, לא נגיד את השם, אבל סופר סופר כאילו, חילונית. והיא סיימה את הריאיון, ועצמה עיניים, ואומרה כזה, תודה רבה, ולסיום, וזה היה כזה, כאילו איזה ימים המזרחי, תכלה שנה וכיללותיה, תחל שנה וברכותיה. אז נראה לי שהשנה כולם אומרים את זה כזה בכוונה, אז גם אנחנו בעזרת השם שזה יקרה. לילה טוב, מודיעין, תודה רבה, שנה טובה, ביי ביי.